גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 220 עם הקבוצה שבונה מערכות יעילות כל האפשר למחקרי נתונים, עם הקרם המעריך חיים ועם הישראלים שמצאו את הדרך לחזות תנועת מקבולות ולהגיד עם קצת סטיית תקן מתי תגיע כל אחת ליעדה. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. שיפור ביכולת השימוש במחקרי נתונים.
ממצב שהם בעצם יכלו להשתמש בניהול עצמי במשהו כמו 20-30% מכוח רישוש שכבר היה להם, שהם רכשו ושילמו עליו הרבה מאוד כסף, הם הגיעו למצב שהם יכולים לנצל כבר 80% מכוח הרישוש שעומד לרשותם.
הקרם החדש שיעריך את החיים.
לקחת מרכיבים שידועים היום מתחום של תוספי תזונה, כמרכיבים שיש להם השפעה על longevity, על הערכת חיים, לא רק הערכת תוחלת החיים, ולקחת אותם לקוסמטיקה, וזה היה אתגר מאוד, מאוד מורכב.
עד כמה ניתן לחזות את תנועת המקולות בעולם? את זה יודעת לעשות חברה ישראלית.
BMW לדוגמה, משתמשים ב-10,000, מה שנקרא SKUs, Stock Keeping Units, בשביל לייצר מכונית אחת.
אוקיי.
זאת אומרת, יש לך עד 10,000 ספקים לאוטו אחד. היה וחסר ידית, כן? קו היצור נעצר.
אוקיי.
לא קורה. זה המורכבות של שרשת האספקה, ולכן זה תחום שפעם לא דיברו עליו, עכשיו מדברים עליו הרבה.
שלום לאורלי אמסלם, סמנכלית פיתוח עסקי בחברת, אני אנסה להגיד את זה, או שאת רוצה להגיד את זה, את שלום לך.
חברת קונברג'.
כן, קונברג' או קונברג'י?
קונברג', קונברג'י-או, אפשר גם.
אוקיי, שלום לך.
שלום.
סמנכלית פיתוח עסקי, זה קצת, את יודעת, קצת רחוק מתהליכי מחקר, אבל בכל זאת, התהליכים שאתם מפתחים זה בעצם נועדו לייצר מחקרים במקומות אחרים, או שאנשים יוכלו להשתמש בדאטה מסוימת של נתונים, כלומר בקובץ מסוים של נתונים, בהתאם לצרכים שלהם.
כן, אנחנו בעצם מפתחים כלים שמאפשרים לחוקרי נתונים לבוא להשתמש בנתונים שלהם כדי לגלות את התובנות שלהם מתוך הנתונים, לבנות לעצמם מודלים שיודעים לחזות.
כרגע אמרת לי, עד גיל 21 תגיע לירח, זה לקוח מבזוקה.
כן.
אבל אז בואי נפשט את זה קצת, אוקיי? מה זה אומר? פיתחתם איזשהו כלי שהתכלית שלו זה לבנות בינת מכונה כדי לעזור לכל מיני גורמים להבין את התהליכים שקורים אצלהם, על סמך ענן הנתונים שלהם, בסדר? מערכת הנתונים שלהם. איך מפתחים כלי כזה? הרי יש עשרות סוגים של עשרות, מאות, מיליונים של סוגים של חברות.
נכון. אז דווקא הסיפור של קונברג' הוא די מעניין. בעצם שני המייסדים של החברה היו עושים פרויקטים של למידת מכונה עבור כל מיני חברות. באיזשהו שלב הם ראו שהם מבזבזים המון זמן על ניהול של התשתיות וניהול של הניסויים. בעצם פרויקטים של למידת מכונה הם כמו כל פרויקט מחקרי שיש לו זמן של ניסוי וזמן של פריסה בייצור, וכל הדבר הזה תפס יותר זמן מאשר ההתעסקות במחקר עצמו. ולכן הם הבינו שצריך בעצם איזשהו כלי שיאפשר לנהל את כל הניסויים האלה. וזה התחיל בעצם מתוך איזשהו צורך פנימי, פותח איזשהו כלי פנימי שמנהל את הניסויים עבור הלקוחות שהיו אז שבעצם רצו פרויקטים, ולא עבר הרבה זמן עד שהבינו שבעצם הדבר המעניין פה זה הפלטפורמה ופחות הפרויקטים, כי הפלטפורמה היא זו שמאפשרת לך להגיע לפרויקטים בצורה מסודרת, בזמן, ומשם בעצם ככה הוקמה קונברג'.
זאת אומרת, שאלת המחקר הראשונית, לפחות לגבי פיתוח הפלטפורמה הזאת, הייתה איך אפשר לאחד את צבר הנתונים הכי גדול כדי לייצר ממנו תשתית אחת שממנה להתחיל להתפתח?
זה גם זה, וזה בעיקר, למידת מכונה היא דורשת הרבה משאבים.
כן.
קשה מאוד להריץ מודלים משמעותיים על מחשב לוקלי של מפתח אחד. בדרך כלל זה דורש חישוב בשרתים מאוד גדולים, לפעמים קלאסטר גדול, יש קול גדול של שרתים, זה יכול להיות בסביבות מגוונות, בענן, סביבות שהן לוקליות, וכל הדבר הזה הוא דורש הרבה מאוד תזמור, נקרא לזה, אורקסטריישן.
כי מה? כי צריך הרבה עיניים שיראו את הפעולה ואת התוצאה?
זה קודם כל ברמה ההנדסית צריך לקחת איזושהי יחידה אחת שמבצעת משהו ולפרוס אותה, לבזר אותה על המון יחידות חישוב כאלה, יש ביניהם איזושהי תקשורת, הם מעבירים ביניהם מידע. אז כל הדבר הזה הנדסית הוא די מורכב, והוא לא בהכרח העבודה המתמטית סטטיסטית שיעשה החוקר הנתונים עצמו, יותר עבודה תשתיתית, אבל לא היה מי שיעשה את זה. בדרך כלל הדאטה סיינטיסט, חוקר הנתונים, היה אמור לעשות גם וגם וגם. בנוסף, יש גרסאות שונות של נתונים, כל פעם הארגון מקבל נתונים חדשים, זה נכנס כחלק מהניסוי, וכל הניהול של הדבר הזה, בין אם זה גרסאות הדאטה, בין אם זה ניהול הניסוי עצמו, אתה מריץ עכשיו 100 ניסויים ואתה רוצה לבחור את הכי טוב, אז אתה רוצה מדדים משותפים.
אוקיי, זה שהגיע לתוצאות הכי מדויקות, לפחות מבחינת התוצאה המצופה. תראי, אני הייתי יכול ללכת איתך בכיוון של אוקיי, אז איך בונים תהליך של איסוף נתונים וכל זה, אבל נראה לי שהדרך הכי טובה להבין מה אתם עושים זה לקחת איזשהו טסט קייס או מקרה בוחן. לאן היית לוקחת אותנו?
אני יכולה לקחת אתכם לדוגמה שיש לנו מלקוח די גדול בארץ.
שעוסק במה?
בתחום של ראייה ממוחשבת.
אוקיי. כלומר, קורא RG כזה? RQ כזה?
לא, תמונות. תמונות, כל מיני עיבודים על תמונות, שזה בעצם אחד התחומים שדורשים הרבה מאוד כוח חישוב, והחומרה מאוד מאוד יקרה, וכמובן לקנות איזשהו שרת מאוד יקר כזה, בדרך כלל זה בא עם GPU, GPU זה סוג של מעבד, שהוא בעצם מותאם לחישובים יותר מורכבים וחזקים, זה מכונות מאוד מאוד יקרות, מאות אלפי דולרים, וכשיש כמה צוותים שצריכים לגשת לאותם משאבים, אז כמובן זה תופס, זה תוקע את השני, ואז בעצם המשאבים האלה לא מנוצלים כמו שצריך, וזה עולה הרבה כסף לחברה, מאחרים בסופו של דבר בכל מיני דלבורים, ומהרגע שהחברה הזאת בעצם התחילה להשתמש בקונברג' ממצב שהם בעצם יכלו להשתמש בניהול עצמי במשהו כמו 20-30% מכוח חישוב שכבר היה להם, שהם רכשו ושילמו עליו הרבה מאוד כסף, הם הגיעו למצב שהם יכולים לנצל כבר 80% מכוח החישוב שעומד לרשותם.
אוקיי, פה עד לכאן הבנתי את האופן, לא אופן הניצול, אלא היקפי הניצול, אבל אני צריך לדעת איך זה עובד.
איך זה עובד? אז בעצם אנחנו עושים אוטומציה לכל, והפשטה לכל בעצם מה שקורה מעבר למודל שלך. בסופו של דבר, החוקר נתונים מפתח איזשהו מודל. המודל הזה מקבל קלט מאוד גדול, מיליוני תמונות לצורך העניין. ועכשיו המודל הזה צריך, הוא לא יכול לרוץ על המחשב האישי של אותו חוקר, הוא צריך עכשיו לרוץ על קלאסטר מאוד גדול. נניח שהקלאסטר הזה נמצא בענן של אמזון. איך אתה לוקח מודל אחד שכתבת אותו לוקלית על המחשב שלך ומעביר אותו?
רגע, אורלי, פה אני מוכרח להשחיל שאלה מאוד, מאוד זהירה. זה שהוא נמצא שם, פה הספק שלי, האם הוא נמצא שם, או שאת מאפשרת לאותו לקוח לקחת, לזמן לעצמו את התמונות האלה ולשים אותם שם. זאת אומרת, לקחת את התרשימים האלה, ולשים אותם בענן באופן כזה שהוא יוכל לסרוק אותן אחר כך. זאת אומרת, גם אם זה מיליוני תמונות, עדיין, יכול להיות שהם נמצאים בכל מיני מקומות אחרים, יכול להיות שהם קיימים כבר, קיימות כבר באיזשהו מקום, והוא רק צריך ללקט אותם לאיזושהי, בואי נגיד, בואי נצייר את זה כחדר, שבתוכו זזה המצלמה הזאת, או הקורא הזה. אתם מאפשרים לו גם לאסוף אותן, או פשוט לסרוק מה שיש?
אז אנחנו פחות באיסוף עצמו, אבל אנחנו יותר בניהול. זאת אומרת, כל חברה יש לה את הנתונים שלהם, ויש להם, הם בוחרים איפה לשים אותם, את האמצעי יחסון שלהם. אבל ברגע שצריך עכשיו להתחיל להזיז את הנתונים האלה ממקום למקום, כי המודל מורכב מהרבה שלבים, ואתה מדבר על טרות של מידע.
אבל אם את נותנת לסורק הזה לרוץ בעוד אלפי מקומות, עוד מיליוני מקומות אחרים, אז זה לא קצת משגע אותו? זאת אומרת, זה לא קצת הופך את התהליך ליותר ארוך?
לא, זה מה שמאפשר לו לסיים בזמן סביר, כי אתה בעצם מפרק אותו לחלקים ומבזר אותו על פני... התהליך הזה של הביזור הוא מאוד קשה, הוא דבר שהוא לא טריוויאלי, זה לא משהו שלומדים אותו בבית ספר, ואת הדבר הזה, בסופו של דבר, קונברג' בעצם עושה לזה אוטומציה, וברגע גם שמתפנה אותו שרת גדול, אוטומטית אפשר להכניס עוד תהליך. לא צריך שמישהו מהצוות יתקשר, התהליך שלי סיים, אז אתה יכול עכשיו להשתמש באותם משאבים.
כלומר, בעצם, הוא יכול לעבוד על כמה דברים בבת אחת.
עובד על כמה דברים בבת אחת, מנהל גם איזשהו תור, תור קדימויות, עדיפויות, כך שכל הזמן, כל החומרה הזאת תהיה מנוצלת.
אוקיי.
אז זו דוגמה אחת, למשל, אבל זו דוגמה מאוד ספציפית לניצול החומרה.
לא, רגע, חכי, את חשבת שתסיימי בזה? לא, 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 אצלנו גם מנסים להבין איך יוצרים את ה, לא את הקישור לפלטפורמה, אלא את ההתאמה של הפלטפורמה ללקוח הזה. פה, שוב, את צריכה, אז אמרנו, קורא נתונים, אבל הוא צריך לדעת לאן ללכת. זה הרי צריך לשלוח אותו לאנשהו, אז הפלטפורמה הזאת יודעת גם לייצר את המצב הזה, כלומר לתעל אותו לאותם מקומות שבהם נמצאים הסרטוטים האלה?
כן, זו שאלה ממש טובה, כי בעצם זה אחד הדברים שהם יכולת בילטין בפלטפורמה, שבעצם אנחנו יודעים להתחבר להמון המון סוגים של חישוב, וכל אחד בעצם מחבר את החישוב של עצמו.
איזה מהירות את חושבת שאת תתחמקי ממני, יאללה, מה עושה הלקוח? מה הוא מכניס, הוא אומר לו תיגש לשרת שנמצא באוניברסיטת תל אביב, תיגש לשרת שבאוקספורד, תיגש לשרת שבקיימברידג', מה הוא אומר לו?
אז התשובה היא כן, לכל אחד יש בעצם את משאבי החישוב שזמינים אליו. אני לא יודעת אם כל חברה יכולה להגיע לאוקספורד או לאוניברסיטת תל אביב, אבל לכל אחד יש את אמצעי החישוב שהם זמינים אליו.
איזה אוטובוסים יש בסביבה?
כן.
אוקיי.
ובעצם הם די בקלות יכולים להנגיש אותם, לחבר אותם לתוך הפלטפורמה שלנו של קונברג', ומאותו רגע הם כבר לא צריכים להתעסק במעבר הזה. איך אני לוקח מודל עכשיו ובאמת פורס אותו על השרת באוקספורד, זה כבר אנחנו עושים לזה אוטומציה מלאה. הוא רק צריך להגיד, אני רוצה שזה ירוץ בשרת הזה, וזה ירוץ בשרת אחר. אפילו חלקים מתוך אותם משימות אתה יכול לפזר ביחידות חישוב שונות.
זאת אומרת שאתם צריכים לדעת גם את הדברים שהלקוח צריך, כדי להתאים את הפלטפורמה, או בואי נגיד חלק ממנה, אליו.
אז כן, התהליך של למידת מכונה הוא מורכב מכמה שלבים, בדרך כלל מתחיל באמת כמו שאמרת מאיסוף הנתונים, ואז יש איזשהו חלק גם של ניהול הגרסאות של הנתונים, אתה עושה הרבה ניסויים, אולי כל ניסוי תנסה עם גרסת נתונים אחרת, יש איזשהו שלב של עיבוד הנתונים לפני בעצם ההכנסה שלהם למודל, יש את המודל, וכמובן יש בסוף את הפריסה לייצור כל הכוח. בדרך כלל, ממה שאני רואה היום אצל הלקוחות שלנו, יש לקוחות שיותר מאותגרים באזור אחד ויש באזור אחר, אז כל לקוח בעצם יודע למצוא את סט הפיצ'רים שפותרים את הבעיה בשבילו. אז המוצר שלנו הוא די גנרי, כל לקוח ממש משתמש בזה בצורות אחרות, יש כאלה שזה ממש מיועד רק למחקר, יש כאלה שאוהבים להשתמש בזה דווקא בסביבת הייצור, כשפורסים את המוצר, יש כאלה שמנהלים את הכל מקצה לקצה, ויש אפילו כאלה שמשתמשים ביכולת העוד יותר מופשטת, של לקחת מודל קיים, שאנחנו הכנו לו איזה מתכון כזה של מודל, אומר, אני חברה קטנה מדי, אין לי חוקרי נתונים.
זה נהדר לייצור במבה, אתה יודע, צריך לקחת מכאן, 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 להרבב את זה ביחד, להעביר את זה בתוך סרט שמתגן את זה, אבל בואי ננסה לקחת את זה כמה שלבים קדימה בהמשך, בסדר? כי באיזשהו מקום זה אמור לייצר יכולת של למידת מכונה אצל הלקוח.
כן.
מתישהו הלקוח יתקשר ויגיד, אורלי, תשמעי, את קצת יקרה לי, אני רוצה ללמוד את זה בעצמי, את יכולה ללמד אותי איך לעשות את זה?
אז יש פה שני אלמנטים, יש קודם כל את התשתית.
שיותר, אני חושב.
כן, לא, אבל זה כמו, אנחנו יותר ברמה של הכלים בחלק הזה, זה כמו שתגיד, אני יודע לבשל נהדר, אבל את המחוות אני רוצה לבנות לבד, זה יקר.
כן, זהו, אבל אני אגיד לך גם למה אני שואל את זה, משום שאז כל לקוח יכול להתאים לעצמו ולשכלל את עצמו גם. זאת אומרת, הוא יכול, אוקיי, אז ייצרתי במבה, אבל עכשיו לא, אני רוצה לייצר מנת השף, שזה כבר הרבה יותר מורכב.
נכון, אז באותו כלי, עם אלמנטים אחרים, הוא גם יכול לייצר לעצמו מודלים אחרים. אני יכולה לתת לך דוגמה, יש לנו לקוח בתחום של משחקי מחשב, חברה מאוד גדולה, גלובלית, והם משתמשים בעצם בקונברג' בהרבה מחלקות עסקיות. בין אם זה ממש בתוך המשחקים עצמם, הם מספקים ללקוחות שלהם כל הזמן המלצות, מה השלב הבא במשחק, אולי עוד כל מיני דברים שאתה יכול לקנות במשחק, זה ביחידה עסקית אחת.
למה יש לי תחושה שקנדי קראש יושב על על המרכיב הזה של למידה כל הזמן? אני מכיר כאלה שהגיעו כבר לשלבים של 10,000 ו-11,000 יותר.
אבל זה חלק מהעניין, הסטיקינס, הם רוצים שתישאר דבוק משחק, והם עושים מאמץ מאוד מאוד גדול. אנחנו רואים את הכמויות חישוב שהם עושים, זה על כל משחק, על כל משתמש, הם מאמנים מודלים בכמות מאוד מאוד משמעותית. אבל זה לא רק שם, זה גם במחלקות עסקיות אחרות, בין אם זה שירות לקוחות, הם רוצים להבין את הלקוחות שלהם יותר טוב, בין אם זה מחלקות כספים שהם עושים חיזוי. אז בעצם באותו כלי הם פשוט בונים מודלים מסוגים שונים ומנהלים את כולם על אותה הפלטפורמה.
אני רוצה ככה לסיום לאתגר אותך באיזשהו היבט פילוסופי של העניין הזה. בסדר? כי את אומרת, אוקיי, אנחנו יכולים לייצר למידת מכונה. עכשיו, אם את יכולה להגיד האם אפשר לייצר מכונה שעליה תהיה מורכבת פלטפורמה של למידת מכונה, זאת אומרת, המכונה תלמד את עצמה, ופה זה לא רק כן או לא, אלא מה בכלל את חושבת על כל ההיבט הזה של, של מכונה שמלמדת את עצמה להתנהג, עיין ערך ידידנו על המחשב הזה שהשתלט על עצמו. זה אומנם סרט, אבל את יודעת.
אז יש היום בקהילה של Data Scientist דיון מאוד מאוד גדול. כל מה שקשור ל-Responsible AI.
מישהו שכח להגיד לי פה, רמי, אתה מתפרץ לדלת פתוחה.
רמי, אתה מתפרץ לדלת פתוחה.
איך ידעת?
אז יש דיון מאוד גדול, אמת, היום בקהילה, לגבי איפה עוברים הגבולות לבין מכונה שהיא כבר יש לה באמת בינה, או מה שהיינו מפרשים כבינה. אפילו מכונה שיודעת כאילו קצת להרגיש, ואיפה עוברים הגבולות. סתם אני אתן דוגמה, לפני כמה זמן יצא איזשהו מודל שבעצם אתה מתאר לו, צייר לי אסטרונאוט רוכב על סוס בשמי הגלקסיה, כן. והוא מייצר תמונה כזאת יש מעין, והיו הרבה שאלות על, על כל המודל הזה וכל היכולת הזאת. אגב, המודל הזה ברמה מאוד מצומצמת נחשף לציבור.
תראי, תכלס נראה לי שזה בהחלט תובנת מכונה, שאתה יודע, אתה אומר לו כמה שמות והוא יודע להרכיב את זה. זה בסדר. השאלה עם המכונה הזאת, אם יש מכונה שיודעת להגיד לעצמה, תציירי לי פרש זה, פרש...
מכונה תמיד צריכה ללמוד ממשהו. תמיד צריכה להיות נקודת ההתחלה. אבל בהקשר של אחריות ואתיקה בכל הדבר הזה, אז באמת המודל הזה הוגש לציבור בצורה מאוד מצומצמת, בגלל שהיו בו הרבה עיוותים. עיוותים על בסיס מגדר, על בסיס גזע, על בסיס כל מיני דברים. ופה באמת זה שאלה מאוד, זה באמת שאלה פילוסופית. איפה עובר הגבול בין, כי בסופו של דבר, היום כשיש את התחום של למידה עמוקה, למידה עמוקה זה אומר בעצם למידה שמנסה לחקות את המוח, ברמה של איך שהמוח שלנו חושב, המעברים בין הנוירונים השונים, ויודעת לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מעמיקה, לבנות מודל מאוד מאוד דומה. ויש איזושהי אמירה שאומרת שככל שתבנה משהו כזה יותר עמוק ויותר גדול, אם היית יכול למדל עם מיליארדי פרמטרים, כמעט אפשר למדל כל דבר בעולם. איך עובר הגבול?
אורלי אמסלם, תשמעי, אנחנו יכולים לשבת פה ולדבר עוד הרבה, רק שנאלץ להסתפק בכך בגלל הזמן, אנחנו לא יודעים לבנות לעצמנו זמן נוסף.
כן.
תודה רבה לך.
תודה.
שלום דוקטור אסף זעירא, ממייסדי מעבדות עיקרי, שלום לך.
שלום.
אמרתי את השם נכון?
לגמרי, אסף זעירא.
תשמע, אסף זעירא בסדר, אבל עיקרי.
עיקרי, כן.
אתם לא עושים שום דבר עם אורז וקרי, נכון?
לא.
שכן, ואני לוקח את זה למקום אחר.
עיקרי ביפנית זה אור, אור של השמש.
אהה.
זה מתחבר לשותפה שלי.
כן, שגם היא בשם אור.
נכון.
זה גם מתחבר לאור.
כן, אבל במקרה אור ואור בעברית, אבל אנחנו גם מדברים על אור באלף ובמקרה של היקרי.
זה יכול להיות משהו אחר, אבל אתם עדיין מטפלים, כלומר, המחקר שלכם נוגע למוצר שבסופו של דבר נוגע באור.
כן.
והוא אמור לעשות איזושהי פעולה שתכליתה חידושים, התחדשויות, תוחלת חיים יותר ארוכה, מה?
כן, אנחנו החלטנו ללכת עם הקוסמטיקה לכיוון מאוד מאוד חדש. שאף אחד, אני יכול להגיד, נכון להיום, אף אחד לא פרץ את הדרך בכיוון הזה, ולקחת מרכיבים שידועים היום מתחום של תוספי תזונה, כמרכיבים שיש להם השפעה על longevity, על הערכת חיים, לא רק הערכת תוחלת החיים, ולקחת אותם לקוסמטיקה, וזה היה אתגר מאוד מורכב, כי בשונה ממרכיבים שאתה לוקח אותם כתוספי תזונה, קוסמטיקה עומדת על המדף
הרבה זמן,
שנתיים וחצי, ודווקא המרכיבים האלה...
כן, אבל בסדר, אתה צריך לייצר לו לכאורה חומר מאוד, בוא נגיד חומר עם חיי מדף ארוכים.
בדיוק.
אבל גם לדייק אותו בצורה כזאת, שהוא יהיה מתאים להרבה מאוד סוגים של אור, של דברים כאלה. אבל בוא נתחיל בהתחלה, כמו ש... okay. שנוהגים להגיד. המחקר שלכם מתבסס, בוא נגיד, הרקע שלו מתבסס על מה? על הצורך בטיפול באור מסוים, באור, כלומר, באור פגוע מאיזושהי פגיעה חיצונית, או באור שמזדקן, או מה?
לא, אנחנו מדברים על אנטי-אייג'ינג מדור חדש, ואנחנו מדברים על אור שמזדקן. ומאחר והיום יש הבנה שהזדקנות זה לא מחלה, למרות שהיא הוכרה על ידי ארגון הבריאות העולמי ב-2018 כמחלה, היא לא נחשבת מחלה, אלא זה יותר הצטברות של קלקולים. אנחנו צוברים וצוברים 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 עד שאנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה שבה המערכת קורסת, איזושהי מערכת קריטית קורסת ואנחנו מתים.
אוקיי.
אז אנחנו כאן מנסים ללכת עם איזשהו מרכיב שיש לו השפעה דווקא על ההפך, על יתר תיקון. זאת אומרת, הדרך של הגוף כל הזמן להילחם בקלקולים, זה מנגנונים של תיקון.
כלומר, יש... לעצור את זה.
לעצור את זה. יש בעלי חיים שחיים 200 שנה, כמו
אתה
ליגטן.
אתה יודע כשאתה מנסה, כשאתה הולך לעצור תקלה ברכב, אתה משמן את המנוע, או משמן חלקים במנוע.
נכון.
אתם עושים פה בדיוק אותו דבר.
נכון, עושים משהו דומה, אתה יודע, אתה מחליף כל הזמן חלקים ברכב, נכון? אתה הולך לטיפול, אז אומרים לך, תשמע, יש לך תקלה פה, אתה צריך להחליף את הלא יודע מה, אז אתה מחליף, נכון?
פולי בדרך כלל, או איזשהו גלגל שיניים, אתה צריך לשמן את זה. תגיד, שאלת המחקר, מאיפה אתם מתחילים בעצם? מה היא הייתה?
השאלה הייתה באמת איך פורצים את הדרך למקום חדש בקוסמטיקה, שבו אתה עושה מעבר אתה יודע, טיפול בסימפטומים. היום קוסמטיקה זה טיפול בסימפטומים. אתה בא לקוסמטיקאית, אתה אומר לה, תשמעי, יש לי כאן בעיה עם כתמי גיל. אז היא מורידה לך מהמדף טיפול או מוצר שיש לו יכולת... לטשטש את כתמי הגיל, או להעלים את כתמי הגיל, נכון? הקנלים מתים, קנלים כל מיני תופעות אחרות שקשורות בגיל.
Okay.
אבל היא לא פותרת את הבעיה עצמה. זה כמו שתלך לרופא עם איזו בעיה מאוד קשה בכבד, ונורא כואב לך, ואתה תגיד לו, אוקיי, יש לי בעיה, אני לא יודע מה היא, אבל הוא יגיד לך, כן, יש לי פתרון בשבילך, אני אתן לך משככי כאבים.
כן.
Okay. זה פתר את הסימפטום שאתה בא אליו.
זה כמו שאומרים, אקמול לסרטן בערך.
כן. אז החוכמה היא לפתור באחת את כל הבעיות האלה של הזדקנות האור, וזה על ידי השבת הגלגל לאחור.
אז כדי לבצע את המחקר, בונים שדה מחקר, ולמעשה חלק מהמחקר שלכם, אם אני מבין נכון מהשיחה שלנו, חלק מזה זה סקירה ספרותית של מחקרים שנעשו, ועליהם, כמו שציינתם, זכו בשבעה פרסי נובל, אבל גם ניסיונות שלכם.
תן לי לדייק, זה שבעה זוכי פרסי נובל שעומדים מאחורי המחקרים האלה שנעשו בעיקר בארצות הברית, התחילו ב-MIT, עברו להרווארד ועוד אוניברסיטאות בחוף המזרחי.
אוקיי, אז סקירה של המחקרים שלהם, אבל זה הביא גם ליצירת מחקר שלכם שהוביל בסופו של דבר לפיתוח התכשיר הזה, או התכשירים האלה, קו התכשירים הזה, כשאתה... מבצע את המחקר, כשאתה בונה שדה מחקר, מה יש שם?
אז זהו, אנחנו רצינו להבין אם יש מישהו שעשה את העבודה הזאת קודם.
אוקיי.
ניסה לקחת את המרכיבים האלה שכבר היה להם איזושהי חותמת, ולהעביר אותם לקוסמטיקה.
אוקיי.
אתה יודע, יכול להיות ש...
רגע, אתה יודע מה, אמרת חותמת. חותמת למה? לסוג של רפואה, לסוג של בריאות יותר טובה, של מה?
זהו, אז המרכיבים האלה יש להם גם השפעה על בריאות יותר טובה.
לא, זה בסדר, אבל איפה הם נוסו? הם נוסו בתהליכים רפואיים?
הם נוסו קודם כל על בעלי חיים.
אסף, זה בסדר. דוקטור זעירה, זה בסדר, אבל אני שואל משהו אחר. הם נוסו לאיזה תכלית? הם נוסו כדי לייצר, או כדי לייצר איזושהי תרופה מסוימת, או שהם מראש נוסו להיות...
לתכלית של הערכת חיים.
כלומר, זה כבר אובר רפואה שגרתית, זה כבר משהו יותר...
נכון.
ואז שדה המחקר שלך זה קבוצה של תאי אור מסוגים שונים על, אתה יודע מה, בוא ניקח אפילו אנשים, אם זה מחקר קליני.
תראה, המטרה שלנו הייתה להוכיח, המטרה שלנו להוכיח שבאמת אתה יכול בקוסמטיקה להעביר את החומרים האלה שמיוסמים היום כתוספי תזונה, ולהראות שהם מבצעים את אותה פעולה. מכאן אנחנו כבר לא צריכים להוכיח, כי זה כבר הוכח. אם אתה מראה שקורה בקוסמטיקה, מה שקורה כבר והוכח שקורה בתוספי תזונה, אז אתה חזרת למגרש המוכר.
אוקיי, זאת אומרת, בעצם שיניתם את אופן הצריכה, אבל זה אומר שאתה, מישהו מכם חש שאופן הצריכה הנוכחי עלול להיות בעייתי.
אופן הצריכה, אתה מדבר במוצרי קוסמטיקה סטנדרטיים?
לא, 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 בתוספי מזון.
נכון. בתוספי תזונה יש כמה בעיות. מאחר והמרכיבים האלה, המולקולות האלה, רגישות מאוד למים, במעבדות שלנו אנחנו ראינו שזמן חצי חיים של מולקולה כזאת, זה 6 שעות.
כלום.
כן, זה ממש מעט.
במונחים של בריאות זה כלום.
זה אומר שאם אתה צורך אותם בבליעה, אז 6 שעות זה זמן העיכול, אתה מקבל את החומר כבר חצי ממנו, ברגע שהוא מגיע למחזור אדם, אתה מקבל רק חצי ממנו, עד שהוא מגיע כבר לאזורים שאתה רוצה שיפעל בהם.
ואז אני מניח שהחומרים השריטיים הם יותר פוגעניים מאשר מסייעים, מאשר יוצרים תהליך הפוך של סיוע.
אני לא בטוח שזה המקור של הבעיה. אנחנו אמרנו אבל שבקוסמטיקה, אתה מגיע למטרה שלך, שזה תאי האור בשכבה האמצעית בדרמיס, אחרי 40 דקות, מקסימום. במריחה, אתה יכול לשפר את המגבלה הזו שקיימת בבליעה, ודבר נוסף, אתה ממקד את המוצר שלך לאור. ואתה יודע שאנשים אולי רוצים להיות יותר בריאים, להאריך חיים, אבל הם קודם כל רוצים להיראות יותר טוב.
זה תמיד.
אז אתה קודם כל רוצה לדאוג שהאור מבין כל האיברים בגוף יחווה את השינוי הזה.
אוקיי, אז אתה פה צריך לנסות את זה על תאי אור. עשיתם את הניסויים או את הבדיקות על מה? על איזה מבנה של שדה מחקר?
אז זהו, אנחנו עכשיו סיימנו את הפיתוח, יש לנו פטנט, ואנחנו עכשיו ביחד עם חברת לוריאל, שזו החברת ביוטי והקוסמטיקה הגדולה ביותר בעולם, קונצרן, אנחנו מקבלים עם כל מיני הכוונות לגבי המחקרים של, לגבי הניסיונות, ניסיונות קליניים וניסיונות אין ויטרו.
אני פה רוצה קצת לסבך אותך. אוקיי, כמה סוגי אור נוסו באופן תכליתי כדי לדעת שהדבר הזה עובד, שהתכשיר הזה עובד?
אנחנו עוד לא בשלב שאנחנו יכולים להגיד שהניסיונות, אנחנו מבצעים עכשיו את הניסיונות, זה לא מצב
ש... אוקיי. על סוגים מסוימים של אור? כי אצלי אור הרגליים הוא קשה, אבל אור הפנים הוא רך. לאן אתם לוקחים את זה?
לא, אנחנו לוקחים את זה לאור, למרחב הגדול ביותר של סוגי אור. זה לא בהכרח מכוון לאור יבש, אור שומני.
כלומר, אור גנרי ש...
גנרי לגמרי.
אוקיי.
מאחר והמולקולות האלה פועלות על מרכיבים מאוד, על תהליכים מאוד פרימיטיביים שקיימים גם בתולעים וגם בזבובים וגם בעכברים וגם בקופים, יש עדויות שפועלים גם בפני אדם. ולכן לכן אנחנו פועלים כאן כדי להפעיל את המנגנונים האלה על האור באופן כללי, לא דווקא על אור מסוים.
אתם אור, אם אני אנסה לתאר את הניסוי, זה מריחה של קרם, של הקרם, של התכשיר?
אתה מרגיש רגיל לגמרי.
לא, אבל אתה מורח אותו פשוט נניח על היד או באיזשהו מקום בגוף.
בפנים בדרך כלל.
בפנים בדרך כלל, ואז אתה בודק, עושה בדיקה לפני ובדיקה אחרי. מה אתה בודק לפני?
יש כל מיני מדדים, אנחנו הולכים באמת עכשיו לניסוי שבו אנחנו מודדים את האור מבחינת עומק הקמטים, מבחינת הלחות של האור, אז יש כל מיני מכשירים שמודדים את זה.
אוקיי, ואחר כך
ויזיה.
בדיוק, כי אחרי כן אתה צריך שהמדדים האלה יהיו שונים, ישתפרו.
נכון.
כבר עשיתם את זה?
לא, את זה
עדיין לא. אוקיי, באיזה שלב אז נמצא התהליך?
ממש עכשיו אנחנו בתהליך האפיון של הפרוטוקולי ניסוי האלה, ואנחנו הולכים למחקר קליני בחול, ועוד מחקרים, עוד 2 מחקרים פה בארץ.
דוקטור זעירה, תכף נדבר על הניסוי, אבל ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
מי יהיו הנסיינים, אם אפשר לשאול?
זה נסייניות בדרך כלל.
אז זהו, אני באתי לשאול מי תהיינה, רציתי לשאול מי תהיינה הנסייניות, אבל שלא יקפוץ עליי מגדר שלם.
לא, אז בדרך כלל לאנטי אייג'ינג לוקחים נסייניות בגילי 40 פלוס. אז זו אוכלוסייה די גדולה. זו אוכלוסייה די גדולה, צריכה להיות אוכלוסייה של 300 נסייניות, זה מבחן מאוד...
עכשיו,
שבדרך כלל נדרש 30, אז כאן אנחנו הולכים על...
אני רוצה שתתאר לי רגע את החומר הזה ששמים. זה חומר שומני, זה אבקה, זה נוזל, מה זה?
זה חומר טיפה שומני.
כן.
כי הוא מצוי בתוך איזושהי סביבה שומנית.
אוקיי.
אבל החומר עצמו הוא מסיס מים. אנחנו הצלחנו לארוז אותו בתוך קפסולות של סיליקה, חול,
כן.
ששומרות עליו ממים שבקרם.
אבל אז הוא, אם אתה שם אותו בתוך קפסולות, זה בליעה, ואתה אומר, לא, אנחנו מורחים
אותו.
לא,
מיקרו קפסולות.
אוקיי.
זה ממש קפסולות מיקרוניות.
הבנתי, זה ננו חלקיקים, מה שנקרא.
זה לא ננו, אבל זה מיקרו.
זה בסביבה שלו.
כן, זה
אוקיי.
חלקי מיקרו אפשר לראות גם כן, אבל לא
עכשיו, ננו. עכשיו, זה יבוא בשפופרת, זה יבוא בקופסה כזאת שאני לוקח ומורח על האור?
כן,
זאת
קרם
הכוונה?
רגיל. ממש קרם רגיל.
מה החומר המקשר? זה בוא נגיד, זה תוצאה של... זה חומר שנלקח נניח מצמחים, או אתה יודע, הג'לי הזה של אלוברה, או קרם שאתם רוקחים בעצמכם. מהו החומר הזה?
זה קרמים שאנחנו רוקחים בעצמנו.
שעשוי ממה?
כל מיני מרכיבים של בסיס, ואתה יכול להוסיף להם כל מיני מרכיבים פעילים.
אז זהו, הבסיס הוא מה? צמחי?
צמחי.
פולימרי? צמחי.
כן.
מותר לגלות מאיזה צמחים, או שזה סוד מקצועי?
יש ויטמינים, צמחים, זה לא עיקר העניין פה. עיקר העניין זה שאתה מוסיף את המרכיב הפעיל שלך.
באחוזים גבוהים, באחוזים נמוכים, או שאתה יכול ממש לייצר מדרג של בהתאם לסוג האור?
מייצרים מדרג לא בהתאם לסוג האור, אלא בהתאם למוצרים. אז מוצרי ניקוי, אתה תשתמש בריכוזים יותר נמוכים.
וההשפעה של זה, כשאתה רואה את זה, כשאתה רואה על האור, מה תראה עליה? מה תראה על האור?
אתה אמור לראות השפעה, אנחנו ראינו כבר, בניסוי ראשון שעשינו ניסוי שיותר בטיחותי. אבל כבר אז, כבר בניסוי הזה, ראינו תוצאות שהן השפעה כללית על האור. אתה רואה השפעה שהיא מטיבה עם כל מיני מדדים כלליים. אתה לא אמור לראות השפעה ספציפית דווקא על קמטים.
כלומר, בעצם המראה נשאר אותו דבר. המראה החזותי אחרי שאתה מורח את זה.
נכון, אבל האור נראה יותר חיוני. אתה יכול לראות טיפה השפעה בעומק של הקמטים. אתה רואה השפעה כללית, אתה רואה ממש השפעה כללית על האור.
פה אני אבוא אליך מנקודת המבט בתור שאלה האחרונה של המקום שאנחנו יושבים בו, המשרדים האלה שאנחנו יושבים בהם. תמכור לי את הקרם הזה, תמכור לי את התכשיר הזה.
אז אם אתה רוצה באמת להתקדם לאנטי אייג'ינג מהדור החדש, באמת לראות תוצאות שהן תוצאות אחרות, חדשות לגמרי והרבה יותר טובות, אז תלך על קוסמטיקה חדשה.
ולא שאלתי אותך איך קוראים לו. שזה אולי לזכות מי זה, לזכותי או לזכותך? יש לזה כבר שם אגב?
למרכיב הפעיל? למרכיב הפעיל קוראים NAD נובל.
והחומרים החיוניים שמסביבו הם כל פעם משתנים, אני מבין.
החומרים החיוניים הם ידועים, הם בפטנט. זה NR, שזה ניקוטינמיד ריבוזייד, ו-NMN, שזה ניקוטינמיד מונונוקלוטיד.
דוקטור אסף זעירא, תשמע, אתה תשב פה, ואני עוד אשאל אותך מיליון שאלות, כי אתה יודע, מתקשרות כל מיני נשים שכבר רוצות להשתמש בזה, רק לצערי, אתה רואה בעצמך, הזמן שלנו קצת בקצה שלו. אז תודה רבה לך, תודה רבה לשניכם בעצם,
שבאתם
לספר על קרם, איך אתה קורא לזה? לא אנטי-אייג'ינג?
לונג'ביטי.
לונג'ביטי. לונג'ביטי?
לונג'ביטי זה הערכת חיים.
הערכת חיים. תודה רבה לך.
Run, 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 run
שלום עמי דניאל מחברת ווינוורד, שלום לך, ווינוורד. אמרתי את זה נכון?
לאט לאט, לאט לאט, באנגלית זה עובד מצוין, ווינוורד. זה הכיוון שמנו מגיע הרוח, אם אתה ימאי ואתה אוהב להפליג, אז אתה מדבר על זה הרבה.
זאת אומרת, מאיפה מגיע הרוח לסיפון בגדול?
זה בגדול המפרס, זה מה שנקרא בעברית מעל הרוח.
אני יכול לקרוא לך ה-AI, הרב החובל של ה-AI?
יש לי כובע שכתוב עליו AI קפטן, אז נראה לי שכן.
אוקיי.
כי אם כתוב את זה על הכובע זה בטוח נכון.
אז מעכשיו אתה קפטן.
יאללה,
תגיד, מה אתה עושה?
אני יזם, דבר ראשון.
כן.
אתה שואל אותי מה אני עושה בתור בן אדם?
שאלתי, כן.
יאללה, אני לוקח בעיות גדולות, מפרק אותן לבעיות קטנות, בונה צוות וטכנולוגיה ועושה מזה כסף.
אני מכיר את זה מהסרט אישה יפה, אבל...
אבל הוא, אבל זה לא אותו דבר, כי הוא לוקח דברים שעובדים ומפרק אותם, ומוכר אותם ביותר. ביזמות טכנולוגית אתה לוקח חתיכות שלא עובדות, עובדות בדברים אחרים, מחבר אותם לבעיה עסקית, לטכנולוגיה, לצוות, ל-go to market, לברנד ולמכונה למעשה שגדלה.
עכשיו אני אבנה שרשרת היפותטית, בסדר? אתה אמרת שזה ווינוורד, ואמרנו שזה סיפונאי או רב חובל, ואם אתה מפרק בעיות, אז הבעיה הכי גדולה היום בתחום זה התובלה הימית.
נכון.
על זה אתה עובד?
כן, חד משמעית, תראה, כל אחד ש... תגיד, היה לך פאנצ'ר לאחרונה?
האמת, לא, אבל אני עזרתי לתקן פה ושם פאנצ'ר.
אז קודם כל מצוין, אני יודע למי להתקשר פעם הבאה.
מאוד מודה לך.
אין שום בעיה, בשמחה.
אגב, לא שאלת אותי במה, אבל זה בסדר.
אוקיי, לא יודע, מה, הודעת מהצד, כאילו, אמרת, אתה יכול, אתה יכול, תשכב, תעלה את הג'ק, כזה?
לא, אני גם באופניים או במסעיות, אז אם אתה, אז תבחר, אחד משני.
אתה אומר, אתה הולך רק לקיצון, או אופניים או מסעיות, מכוניות אתה לא עושה.
כן, אגב, הפאנצ'ר האחרון שתיקנתי היה במחבש כבישים, אז...
בכביש כבישים, תראה, אתה זוכה בפרס מתקן הפאנצ'רים הכי מיוחד. אתה יודע, הייתה לי מורה בכיתה ח'.
אני מזכיר לך שאנחנו מקליטים, כן.
זה בסדר, אנחנו מקליטים. המורה היא ידועה, שקראו לה דרור בריסמן, מורה למוזיקה, והיא שאלה אותי, מה ההפך מאהבה? אז מה ההפך מאהבה, עמי?
לא אהבה.
אדישות. כי אדישות זה בלי רגש, ואהבה או שנאה זה הרבה רגש, ולכן מה שאמרת זה very memorable, כן?
Okay.
פגשתי, אני אגיד לאשתי בערב, תקשיבי, פגשתי בן אדם שמתקן פאנצ'רים במחבשי בטון.
בגלגלים.
בגלגלים של המחבשים. אז תראה, אז מי שכן עכשיו ברצינות, מי שכן היה לו פאנצ'ר, והלך לפאנצ'ר מאחר, רוב הפאנצ'רים מאחרים היום מתלוננים על זה שחסרים להם צמיגים.
כן.
או שהמחירים של צמיגים עלו. מדוע? כי למעשה, קיצור תודות ההיסטוריה בשרשרת ההספקה בקורונה, כל מי שמקשיב כרגע לרעיון הזה, והיה חסר לו נייר טואלט בקורונה, שירים יד. במעשה, במהלך הקורונה...
או שהיו חסרות לו ביצים.
כן, דרך אגב, יש לי שכן שעובד בלול של ביצים, והוא היה לחודשים האלה הבנם הכי פופולרי בשכונה. כאילו, היה מישהי שהוא פשוט העיף שם אנשים מחבט בגדול. בקיצור, בחודשים הראשונים של הקורונה, למעשה כל שרשרת ההספקה קרסה לתוך עצמה. אגב, זה מקור הנייר טואלט. הסיבה, דרך אגב, זה שבשרשרת ההספקה מייצרים הרבה נייר טואלט למסעדות, שהוא שונה מנייר טואלט פרטי, פחות רך.
יותר, אוקיי.
הוא פחות רך, כאילו התעשייתי כזה. ואז פתאום מסעדות נסגרו, והיה יותר ביקוש לנייר טואלט פרטי. אבל לוקח זמן לייצר את זה ולהביא את זה. וזה הסיבה שהיה חסר נייר טואלט.
אבל השתמשו בנייר זכוכית במקום.
כן, אתה יודע, לא יודע, אולי אתה, בעלים בהודו, כן? אבל...
אוקיי, אז רגע, אתם, החברה שלך בעצם נועדה, או לא נועדה, פיתחה מערכת שיכולה, שהתכלית שלה זה לסייע בחיזוי תנועת קונטיינרים, מכולות,
נכון.
על פני הים.
נכון. אז תראה, 90% מה-14 טריליון דולר בשנה שזזים סביב העולם, זזים בספינה. הסיבה מאוד פשוטה, זה יותר זול ממטוס.
אוקיי.
כשאתה מזמין באמזון, אתה 99% מהזמן מקבל באייר פרייט, שזה הרבה יותר יקר והרבה יותר מהיר.
אבל עדיין צריך לחשב את הזמן שבה המכולה שיוצאת מסין, תגיע לישראל.
נכון. ועכשיו בוא נדבר טיפה סטטיסטיקות. אם אתה שולח היום מסין ל-LA, זה יכול להגיע תוך בין 30 ל-150 יום.
זה המון. כלומר, זה פער עצום.
זה פער עצום, וזה הנקודה. Okay. חלק מה שקרה בשרשרות ההספקה בשנתיים האחרונות, זה למעשה אי-וודאות מאוד גדולה. הלוז של חברות ספנות, הדיוק שלהם, כמו צים ומרסק ו-MSC, ירד מ-80% ממוצע ל-30% ממוצע.
Okay.
בה בעת המחיר שילוח, עלה, ושבוע שעבר מחירי חברות הספנות קרסו בגלל הדבר הזה דרך אגב, ומה שנקרא Bloody Thursday, שירדו באיזה 12%, המחיר שילוח עלה מ-1,200 דולר ל-20,000 דולר. כלומר, היית משלם 20,000 דולר במקום 1,200 דולר, וזה היה מגיע בפי חמש זמן.
רגע, החיזוי שלכם, תראה, אתה פה צריך להסתכל על הרבה מאוד נתונים.
נכון.
קורונה, עם כל הכבוד, הוא רק משתנה אחד, אמנם משתנה גדול, אבל משתנה אחד.
אמת.
יש לך תנועות של אוניות על פני הים, יש לך תנועות של מחולות שגם הן מאוד מאוד מושפעות מכל הדבר. מה אתה שואל את עצמך בהתחלה, כשאתה בא, אתה יודע מה, אני לא אשאל על מחולה אחת, אבל באיזשהו מקום, כדי להתחיל לבנות את התוכנה הזאת, או את המערכת הזאת, אתה מוכרח לשאול את עצמך שאלה מאוד מאוד בסיסית, כדי להתחיל משם.
כן, אז תראה, כמו כל בעיה גדולה שצריך לפרק לבעיה קטנה, צריך לפרק את זה לכמה חלקים. חלק אחד זה דומיין, ולמעשה עושים מחקר של דומיין, שאומר מה גורם לעיכובים. בכלל, מה המסלול של מחולה? איך זה עובר מספינה א' לספינה ב' לספינה ג', כמה מהמחולות עוברות, כמה מהספינות, האם אתה יכול לדעת איפה הדבר הזה? וזה חלק אחד שאתה חוקר את הבעיה. אתה הולך לדבר עם מומחי תוכן, אתה הולך לדבר עם בעלי המטען, ועם מפעילי החברות ספנות כמו צים, ומשלחים כמו DSV ואחרים, ומבין את הבעיה. חלק שני זה דאטה. נניח שהבנת הבעיה, אם אין לך דאטה, זה לא עוזר לך.
אוקיי.
נכון? זאת אומרת, אתה חייב מידע על הבעיה עצמה.
אתה לא מדבר על המידע שמכליל לך איזה מזיקים יש בעצי הדקל בתל אביב.
כמובן שלא, זה דאטה רלוונטי, זה נגזר מהבנת הבעיה.
אוקיי.
אנחנו בתוכנית על מדע, נכון? אז אחרי שהבנת הבעיה ואת הדומיין שלה, אתה מביא את הדאטה הרלוונטי. במקרה שלנו, ההתמחות של החברה שלנו, שחברה היום כבר בת 10, חברה הונפקה באנגליה בדצמבר, כמה שנים שותף בשם מתן פלד, וההתמחות שלנו זה מעשה התנהגות ספינות ותנועה ימית. אז מה שאנחנו, הדאטה שלנו זה איפה כל ספינה בעולם הייתה בעשר שנים האחרונות, כל הנמלים, כל התנועה, הנתבים והגוררות, מזג האוויר בכל נקודה בעולם, הלוז של האוניות עצמם, וכמובן גם מידע על הקונטיינרים עצמם.
פה גם היית צריך לדעת מידע, אני חושב, כן? על מחלתו של כל קברנית של גוררת, או אתה יודע, כל מיני, שנייה רגע, כל מיני משתנים שהמשמעות שלהם היא שהם לא משתנים מרובעים. זאת אומרת, הם משתנים מאוד גמישים.
נכון.
ושמה בעצם הבעיה.
נכון. פה בעיית הגעת הקונטיינר היא מה שנקרא multivariate statistical problems. זאת אומרת שיש הרבה גורמים סטטיסטיים שהם לאו דווקא אתה יכול לדעת את הקשר הסטטיסטי ביניהם, את הקורלציה או הקוזציה ביניהם.
אוקיי.
זאת אומרת, ספינה מאחרת, הקונטיינר מאחר, לפעמים זה בגלל אומץ בנמל, לפעמים זה בגלל מזג אוויר, לפעמים זה בגלל שהקפטן חולה, לפעמים זה בגלל שביתה, לפעמים זה בגלל קורונה, לפעמים זה בגלל כל השאר.
הכל ביחד.
ולכן מערכות מומחה או מערכות מבוססות חוקים, מה שנקרא rule based, לא יכולות לפתור את זה. הדרך היחידה שאנחנו מאמינים ושפתרנו את הבעיה, זה באמצעות מה שנקרא deep learning, AI, בינה מלאכותית מסוג מסוים, שלמעשה זה קופסה שחורה, שיודעת לקבל עשרות מיליוני פרמטרים חופשיים, ואפשר לאמן אותה, והיא יוצרת N קשרים בין N פרמטרים, בשביל לפתור ולחזור את הבעיה.
אוקיי, תשמע, אם אנחנו, בוא נגיד שאנחנו כאן עכשיו נמצאים במרכזו של הגביע הקדוש של השיחה, זאת אומרת, אתה יודע כבר את מרבית המדדים, ועכשיו אתה מסתכל על הגמישות. אתה יכול, אני פה בא, כדי למרכז את זה, אני רוצה להבין, באיזה רמת דיוק אתה יכול בוודאות להגיד לי מתי תגיע מחולה ממקום למקום. אבל הכי ממוצעת שאתה רוצה, תנקוב בבקשה במספר.
תראה, קודם כל אני חייב להגיד שסטטיסטיקה זה עסק מורכב, כי אתה יכול לדעות כל
מיני דברים. לא, זה ברור, עמי.
אנחנו שניים מתוך כל שלושה קונטיינרים בעולם, אנחנו יודעים לחזות יותר מדויק מהחברה שעליה הקונטיינר.
אוקיי.
אנחנו חוזים עד 30 יום קדימה, כרגע. אנחנו חותכים את כמות הטעויות הקריטיות, זאת אומרת, הערכות הגסות שהן לא נכונות, בחצי, זאת אומרת, חצי מהפעמים. שהחברת ספנות אומרת לך זה יגיע בעוד 5 ימים, ובעצם זה יגיע ב10 ימים, אנחנו אומרים לך 10 ימים ידידי.
הבנתי. זאת אומרת, אם אני מקמת את זה, אתם יכולים לחזות ברמה של בין 80-90% בדיוק זה. עכשיו אני רוצה שנשפוך פנימה, אחרי שבודדנו את כל הנתונים הקובייתיים, איזה נתונים גמישים אתה מכניס לשם כדי להבין, אבל יותר מזה, אני רוצה להבין איך אתה מבין את גודל השינויים של הנתונים האלה על טווח הגעת המחולה.
אוקיי, תראה, קודם כל, אתה שואל הרבה שאלות חכמות מאוד, אני רוצה להגיד, בעולם ה-AI יש מגבלות מסוימות.
אוקיי.
אמרתי קופסה שחורה, יש קופסה שחורה. אתה לא באמת יודע מה קורה בפנים. אתה יודע איזה דאטה אתה מכניס, אתה יודע מה התחזית שיוצאת. אתה יודע, ויש ענף שלם בטכנולוגיה, דרך אגב, כל האירוע הזה בטכנולוגיה הוא יחסית חדש.
כן.
זאת אומרת, לייצר מודלים בענן שרצים 24/7 זה מהשנים האחרונות.
כן, אבל לוגיסטיקה היא די מרובעת במקרה הזה.
לוגיסטיקה היא ממש, לא יודע, ממש לא מרובעת.
אוקיי.
בסופו של דבר, כשאתה
מנהל שרשרת... אני רציתי לאתגר אותך.
מנהל שרשרת הספקה, שאתה מדבר על 100,000 קונטיינרים, לוולמרט יש 1.5 מיליון קונטיינרים שזזים בעולם.
אוקיי.
וכל אחד יכול להגיע מקום למקום, ואתה יכול להזיז אחד יותר מהר ואחד יותר לאט. תראה, BMW לדוגמה, משתמשים ב-10,000, מה שנקרא SKUs, Stock Keeping Units, בשביל לייצר מכונית אחת.
אוקיי.
זאת אומרת, יש לך עד 10,000 ספקים לאוטו אחד. היה וחסר ידית, כן? קו היצור נעצר.
אוקיי.
לא קורה. זה המורכבות של שרשרת ההספקה. ולכן זה תחום שפעם לא דיברו עליו, עכשיו מדברים עליו הרבה. בחזרה לטכנולוגיה, כי צריך לדבר טיפה על טכנולוגיה, אני חושב, חלק מהעניין זה לא לבנות מודל סטטי. זה לא, אנחנו לא באקדמיה. זה לא שאתה שם איזושהי קופסה, היא עובד פעם אחת, ואתה אומר, אחי, יאללה, בהצלחה.
אבל אתה צריך למכור את עצמך.
מה זאת אומרת אותי?
בהחלט, אתה צריך להגיד, תראו, אני יכול, תגידו לי איפה המחולה, אני אגיד לכם.
זה נורא פשוט, אנחנו ישנו מוצר, אתה מביא מספר קונטיינר, שם אותו לבד בענן, בום, הקונטיינר אומר לך מתי הקונטיינר יגיע, אתה עושה בדיקה של חודש, אחרי חודש אתה מקבל סטטיסטיקה מתי צדקנו, מתי טעינו, אנחנו מכסים 99% מהמשלוחים בעולם, צודקים יותר מכל תחזית אחרת, ואתה הפי.
זה בסדר שאתה שם לעצמך כותרת, אני רוצה להבין איך זה עובד.
אז אומר, איך שזה עובד? יש קודם כל מניקח צעד אחורה שהוא חשוב, יש תשתית שיודעת להריץ מאות מודלים בענן, מה שקוראים תשתית MLOps, Machine Learning Operations. התשתית הזאת יודעת, קודם כל, לקחת דאטה חי. כי לנו כל הזמן אנחנו מכניסים מידע למודל, זה לא שאתה פעם אחת, ספינה זזה. אז יש 250 מיליון פלוס דאטה פוינטס כל יום שנכנסים דאטה חי, פעם אחת. פעם שנייה, יש קונספט שמה שקוראים לו CT, Continuous Training. אנחנו כל יום, יומיים, מאמנים את המודל. כי המודל צריך ללמוד, אם נתקע ספינה בתעלת סואץ, והוא לא ראה את זה אף פעם, הוא לא יכול ללמוד ולהבין את ההשלכות של זה. יש לך התפרצות קורונה בנמל בגואנגדונג או בבייג'ין או ב-LA, והאוטפוט של המנוף יורד. המודל, אם הוא לא רואה את זה, הוא לא יודע את זה. ולכן אתה כל יום או יומיים מאמן את המודל הזה, והוא מעדכן תוצאות שלו.
אתה יכול גם עם הגמישות הזאת, כלומר, גם עם האלסטיות, יותר נכון, של הנתונים, זאת אומרת שהם נמתחים כמעט עד רמת הקריאה שלהם, קריאה בעין, אתה יכול עדיין לחזות ברמת דיוק, אתה יודע מה, אפילו בגודל דיוק קצת, או במרחב דיוק קצת יותר גדול, אתה יכול עדיין לחזות את הגעת המחולה?
כן, תראה, כן, כי זה כמה רשתות שונות. זאת אומרת, בשביל לעשות מה שאתה אומר, אין איזה סילבר בולט, גרייט פאוורפול עוז, שאתה שם פה והכל עובד. יש פה כמה מודלים שונים של AI ושל Machine Learning עם Classifiers שונים, שמחברים אותם ביחד ממודל שמסתכל על ספינה, למודל שמחבר את זה לקונטיינרים, למודל, אנחנו מאמינים שצריך גם להיכנס ליבשה, ומודל שמסתכל מהגייט אאוט לפורט עד הדיסטריביושן סנטר דרך מה שקרה דרייג'. אז כן, אנחנו רוצים בסוף להגיע ל-end to end, בסופו של דבר מהמחסן בסין, למחסן בארצות הברית. Okay. כשהחלק של הים הוא החלק הכי קשה להבנה.
נדמה לי שזאת ראייה, סליחה שאני מתפרץ לדלת סגורה.
זה בסדר,
כן, מתפרץ. נדמה לי שהבעיה הכי גדולה היא דווקא באזור השפה, זאת אומרת, בכיוון הנמלים. מתי האונייה תצא ומתי היא תיכנס.
אתה צודק.
אוקיי.
נכון.
אז זה לא הים שהוא הכי בעייתי, הים אתה יודע, אתה חוצה אותו בארבעה ימים.
כשאני אומר ים, אני מכוון למה שנקרא ocean shipment. מה שאמרת עכשיו...
אבל גם שם, עמי, המסלולים הם מאוד קבועים. אתה יודע שאונייה שיצאה מבייג'ין ביום אחד, תגיע ללוס אנג'לס במספר קבוע של יחידות זמן.
טוב, מה שאתה אומר הוא לא מגובה סטטיסטית, סלח לי. זה התחש השיחה. בסופו של דבר, אני לא רוצה לבלבל אותך עם העובדות, כן? העובדות מראות שאם אתה משולח מסין ל-LA, זה בין 30 ל-150 יום.
לא, זה בסדר כשאתה מסתכל על סך כל הזמן, אבל בתוך...
אבל יש 15 תחנות בדרך, היא לא נוסעה דוך. זה העניין. ספינה היא כמו אוטובוס, אוקיי? תחשוב על אפליקציה של מוביט. או אתה מחכה לאוטובוס מספר 5. אתה יודע שהוא יצא בזמן מהתחנה, אבל לפניך יש 10 תחנות. האם מניסיונך האישי, כשאתה מחכה בתחנה מספר 10 והוא יצא בתחנה מספר 1, תמיד האוטובוס מגיע בזמן?
תן לי לקחת אותך למקום קל.
כן.
בסדר, שלא תהיה כזה מאותגר.
הכל קל.
לא, מתחנה 1 לתחנה 2. כן. זה הכל. אתה יודע בדיוק מה המרחק ביחידות זמן.
אין בעיה מבחינת המרחק בים. כן. חלק ממה שהמודלים שלנו חוזים זה מה שנקרא congestion. הפקק.
בדיוק.
היום, ב-LA לדוגמה, כשבדקתי פעם מכונה שבוע שעבר, היה פקק של איזה 85 ימים. זאת אומרת, הגעת ל-LA. סבבה, הגעת. אתה מחכה. דבר איתי עוד 85 ימים, תפסיק לחכות. כן, מי שיושב פה בפקק בכביש, אגב, ראיתי רעיון של שרת תחבורה היום, שאומרת שהיא לא יודעת לקמת את הפקק בנמלים, בנמל אשדוד ונמל חיפה. גם הנמלים שלנו יודעים, אפשר עם טכנולוגיה, לנהל טוב יותר את ההגעות ולהיות יותר יעילים.
תן לי ככה בשאלה האחרונה, כי אנחנו כבר על קצה הזמן. מי משתמש בזה? זאת אומרת, משלחים בישראל...
משלחים בישראל, DSV, ישראל, שזה אחד המשלחים הכי גדולים בישראל. למעשה, אחד המאמצים הראשונים של טכנולוגיה, קארגו, אמרפורד.
אבל כל מי שרוצה, כל מי שבעצם עוסק בשיווק ובמחירות, יכול להשתמש במה...
כן, כל בעל מטען שמייבא ומייצא, כן? וכל משלח שלמעשה גופי שירות. אנחנו בחול עובדים גם טרמינלים ונמלים שרוצים לחזות את הגעת הספינה ולנהל ולשים את הקונטיינרים בצורה יעילה יותר, ואני מזמין גם את מנהלי הנמלים בישראל להשתמש בטכנולוגיה ולהיות יותר יעילים.
קפטן דניאל, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אלו דברנו להפעם. נודה כרגיל למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת machar@galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, לבוא גם להשתתף כמראיינים, אורחים. ומה בפרק הבא? השפעות משבר האקלים בהיבטים מגדריים תוך התבוננות על משבר הקורונה.
יש דוחות בינלאומיים שכבר מתעדים שאת הסכנות והפגיעות המועצמת של נשים, נערות וילדות להיפגע באזורי אסון אקלימי או לאחר אסון אקלימי.
זיהוי מהיר של סוגי סרטן והצורך הטיפולי בהם על פי שיטת 8200.
הטכנולוגיה הבסיסית שפותחה בחברה זה טכנולוגיית עיבוד תמונה שיכולה לעשות ניתוח אוטומטי של ביופסיות. אותן רקמות שמשמשות היום לאבחון של חולי סרטן, והמטרה שלנו זה לעשות מהפכה בתחום של ניתוח של המידע הפתולוגי.
על מי באמת צריך להטיל את האחריות למשבר האקלים?
מה שיותר מעניין אותי זה שהתאגידים הצליחו על ידי זה שיש להם כוח השפעה אדיר על מדינות ועל דעת הקהל, הם הצליחו לשכנע שהפעולות העצמיות שלהם, הוולונטריות שלהם, מסוגלות וצריכות להחליף פעולה מדינתית שבסופו של דבר תגביל את הכלכלה ותפגע באינטרסים של התאגידים הגדולים.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.